החיים עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לכל המאזינים, לכל בית ישראל, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, מלאה רפואות וישועות. אנחנו בתוכנית בת שעתיים בהלכות היום הקדוש, יום הכיפורים, יומו של הקדוש ברוך הוא, בהלכה דין ומנהג, ובדגש בעניינים הרפואיים שאנחנו ניתן עליהם את הדעת. נזכה כאן בשעתיים הקרובות שיצטרף יחד איתנו ידידינו דוקטור מיכאל פקטרוביץ', מנהל רשת המרפאות של כללית במודיעין עילית. נאמר שהוא גם יועצם הרפואי של כמה מגדולי ישראל, יהיה איתנו, ישמע את שיחותיכם ויענה בצד הרפואי, ואנו נשיב בחסד השם את הצד ההלכתי. אתם מוזמנים לעלות לשידור. נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת כל השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם, וירצון שנזכה לדבר השם ורפו יירפא. נצא כעת לפינתנו, לעומקם של דברים, מעט בהלכות החג, בהלכות ערב החג, ומיד למאזינים רבים שכבר גודשים את הקווים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. מעט מדיני יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, לחיים ולברכה, לרפואה ולישוע. מרן הרמ"א כתב שהולכים לבית הקברות בערב יום הכיפורים, וכך כתב גם המהר"ם זקוטה מגורי הארי. הרבה חלקו על המנהג, כי הרי יום הכיפורים וערב יום הכיפורים נחשבים ליום טוב, ובערב יום טוב לא הולכים לבית הקברות. לכן היו הרבה שנמנעו והלכו רק יומיים לפני יום הכיפורים. השנה, שהדבר הוא בלתי אפשרי, אפשר לעלות גם מחר עד שעת הסגר, וזה נחשב כמו שעלינו בערב יום הכיפורים, יומיים לפני יום הכיפורים, ולהדליק נר ולומר משנה ושימליצו טוב, כי המתים יודעים בצער החיים. יש לפרוע את כל החובות האישיים ובוודאי את החובות לבית הכנסת ולענייני צדקה. מי ששכח לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה, או אישה שלא עשתה, לא היה שליח עבורה וכדומה, צריך לעשות ערב יום הכיפורים לאחר תפילת שחרית, וכך היה נוהג לכתחילה מרן החתם סופר. אפשר להתקשר ובמעמד שלושה להתיר את הנדר, ואישה גם יכולה לשלוח את בעלה, רק אישה יכולה לשלוח את בעלה להיות שליח עבורה להתיר את נדריה. לפני שנאכל בערב יום הכיפורים, נאמר לשם ייחוד לקיים מצוות עשה לאכול סעודת ערב יום הכיפורים. להלכה נפסק שכל איש נשוי, גם אם יש לו הורים, מדליק את נר החיים. ככה פסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש יוד. הנר הזה דולק במהלך כל החג. וצריך לדעת שאישה לא מדליקה נר כזה, את נר החיים, גיזונט ליכט, גם אם היא חיה לבדה כאלמנה. לא מדליקה את נר החיים. כי מה הסיבה שבעצם מדליקים את נר החיים, שנקרא ביידיש גזונטליכט, או נגד התורה שנקראת אור, או מפני טעמים אחרים שלא שייכים באישה, ולכן כתבו הפוסקים, המגן אברהם, אליה רבה, שכן ארוך הרב, המתה אפרים, וגם מרן המשנה ברורה שאישה לא תדליק את נר החיים. המתה אפרים פוסק שאישה שבדווקא רוצה כן להדליק את נר החיים, כן הרשות בידה. אבל בנים ובנות גדולים, כל עוד שהם לא נשואים, הם בשום אופן לא מדליקים את נר החיים. חוץ מהנר הזה שנקרא כאמור נר החיים, נר הבריאות, מדליקים נר נוסף. את הנר הנוסף הזה מדליקים לעילוי נשמת ההורים שנפטרו. והנר הזה דולק כל המעט לעת יותר מ-24 שעות עד מוצאי החג. אפשר להדליק נר אחד לכל הורי או נר אחד עבור שניהם. את הנר הזה גם מדליקה גם בחורה ובחור שאינם נשואים לעילוי נשמת ההורים, למי שאין לו הורים או אין לו הורי אחד, לחפר עליהם, כי יום הכיפורים הוא גם לחפר על המתים, לכן הוא נקרא בלשון רבים יום הכיפורים על החיים ועל המתים. יש מנהגים רבים באופן הנחת הנרות, יש שמניחים את הנר לעילוי נשמת ההורים בבית ואת נר החיים בבית הכנסת, יש נוהגים להפך. הנכון ביותר שהכל יהיה בבית הכנסת, כדי שאם יכבה הנר, לא ידעו של מי הנר, הם מוצא יום הכיפורים ידליקו אותו. אם ידעו של מי הנר שקבע, אם הוא יהיה בבית אז אנחנו נדע, יש בזה מחשבות ודמיונות שחלילה וחס זה בא לרמז דברים לא טובים, אין מה לחשוש גם אם הנר קבע. לכן הכי טוב לערבב אותו עם נרות אחרים, כך כותב מרן המשנה ברורה, אם כי צריך לדעת שאחד מהגדולים שבאחרונים, גדול שבאחרונים על השולחן ערוך הרב, כותב שזה כן סימן רע אם נכבה נר החיים, מה שקראנו בהתחלה גזונטליכט, נכון שהוא אחד מאבירי הפוסקים, אבל עדיף לערבב כאמור את הנר ביחד עם נרות אחרים. חוץ משתי הנרות האלה שהזכרנו כעת, הראשון זה נר החיים גזונדליכט, השני זה נר לעילוי נשמה, מדליקים נר שלישי, להקפיד לקלוט ג' נרות נשמה. הנר השלישי הוא נר מיוחד, נר שדולק כל החג, כל היום הכיפורים, כדי שניקח ממנו אש להבדלה במוצאי יום הכיפורים, הוא מה שנקרא נר ששבת. שלושת הנרות האלה אנחנו מדליקים בערב יום הכיפורים. שאלות רבות שנשאלות בעידן הזה, אנחנו כבר ניגש אליהם, נתחיל בשאלה מן האתר, נצא להפסקה וכבר יחד עם מכובדינו, הדוקטור היקר שהטריח את עצמו להיות איתנו במשך שעתיים, דוקטור מיכאל פקטורוביץ', אנחנו נהיה זמינים לשאלות המאזינים בענייני בריאות ורפואה. האם מותר לומר כל נדרי ביחידות בבית, לגברים ולנשים? צריך לדעת שתפילת כל נדרי היא אתרת נדרים. אתרה צריכה להיות בפני שלושה. לכן אין משמעות לתפילת כל נדרי ביחידות. אבל בכל זאת, כן כדאי לומר אותה ביחידות, לא מכיוון שהכוונה לאתרת נדרים שכאמור היא צריכה להיות בפני שלושה וביחידות אין לה משמעות, אלא בגלל שהיא מרמזת לדברים עליונים, לנדר עליון ועוד מה שכתבו הקדמונים, כל הפגמים שפגמנו, לכן כן אפשר לבוא ולומר כל נדרי ביחידות, אם כי לדעת שלא הכוונה להתרת נדרים כשעושים את זה ביחידות. מן הראוי להזדרז בערב יום כיפור, למי שיודע שהוא יתפלל ביחידות, להתיר נדרים, מי שלא יתיר בערב ראש השנה, להתיר בערב יום כיפור בפני שלושה, כמו שדיברנו לפני כן. האם מותר לומר את סדר העבודה ביחידות? האם מותר להשתחוות בבית? ומה אם להשתחוות ברחוב? נאמר בתמצות, כשאדם משתחווה, חובה להקפיד שיהיה הפסק בינו לבין הארץ. ואומר, בין הראש לרצפה. כך כותב המורדכי, וכך כותב הדרכי משה, בהלכות יום הכיפורים. מה שהציבור מקפיד על הפסק גם בין הברכיים לרצפה, זה רק מטעמי נקיות הבגד, ואגב, עדיף לא לעשות כך, כדי לא להידמות לקריאה של הישמעאלים, ששמים מתחתם שטיח ועובדים לאל אחר. המשנה ברורה והקיצור שולחן ערוך מוסיפים שאפשר להשתמש גם בתלית להפסק בין הראש לארץ, אצל האשכנזים הנשואים, אצל הספרדים אחרי שכבר חגגו בר מצווה, יש כאלה שנוהגים גם לפני כן להיות עם תלית, שאפשר גם להשתמש בתלית להפסק בין הראש לארץ, אבל לא להשתמש בחלק העליון שבין כה נמצא על הראש, כותב אליה רבה, אלא להשתמש בכנף התלית. האיסור של אבן מסקית ובין לגברים ובין לנשים, בעצם כל ריצוף של אבן, בטון, אספלט של כביש, קרמיקה נחשב לאבן, אבני מדרכה. רצפת עץ, רצפת פלסטיק, ערוך השולחן כתב שאין בעייתיות. כנראה שלא נוכל לטבול בערב יום הכיפורים בגלל הסגר. נכון מאוד, לצערנו הרב, אינני יודע אם המקוואות יהיו פתוחות בערב יום הכיפורים, שנפסק שאנחנו צריכים לתאר את עצמנו, ושלא יהיה חוצצי תבילה כפי שנכתב בפוסקים. שואלים מה הדין בדיוק לגבי תשעה קבין? הרב בבקשה יפרט. זו שאלה ציבורית גדולה, ונתייחס אליה לפני שמאזינים עולים. כשאין אפשרות לטבול, יש אפשרות לגבר לטבול בתוך 40 סעין מים שאובים. זה בערך 650 ליטר מים, אמה על אמה ברום ג' אמות, גובה ג' אמות, 650 ליטר, 720 חזון איש, זה אמבטיה קדושה, שכל הגוף נכנס בפנים. או לחילופין, לשטוף את עצמו עם תשעה קבין. הדרך הנכונה זה להרטיב את כפות הרגליים שעומדות על גבי המקלחת, כדי שיהיה חיבור בזמן רחיצת התשעה קבין מלמעלה, שכבר הרטפתי את הרגליים מלמטה, ליישר את הידיים עם הגוף, אבל לא מדי להצמיד לגוף, ולתת למים לזרום כ-4 דקות, המחמיר 5 דקות יוצא את כל הדעות. מי שלא יכול לעשות את שתיהם, אז שיטול את 40 נטילות לפי הכוונות. שאלה לסיום, וכבר אליכם המאזינים, האם בסוכות נוכל לומר הלל ביחידות? כואב הלב שאנחנו נדרשים לשאלות הללו, אבל כן, אנחנו צריכים לדעת איך לנהוג הלכה למעשה, והתורה מורה לנו בכל מצב שיהודי נמצא איך לנהוג. הרי ביום טוב אומרים הלל עם ברכה. אפשר לברך ביחידות ולומר הלל. אנחנו אומרים הלל שלם. צריך לדעת שישנם ראשונים שסוברים שהברכה נתקנה רק בציבור. לכן אם יש עוד שתי אנשים איתך ביחד, שעל כל פנים יאמרו הלוך וחזור הודו, זאת אומרת שיענו לך להודו, אבל זה לא מעכב, בדיעבד אפשר, אם אין שתי אנשים נוספים, גם לברך ביחידות. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם ונקבל בברכה, ערב טוב ומבורך וגמר חתימה טובה למכובדנו דוקטור מיכאל פקטורוביץ', מנהל רשת המרפאות של כללית במודיעין אלית, וגם יועצם הרפואי של כמה וכמה מגדולי ישראל. ערב טוב ומבורך לכבודו.
שלום עליכם וערב טוב.
תודה שאתם מזכים אותנו בעשירות הידע שלכם כדי לעזור כאן לכלל המאזינים. אנחנו ברשותכם יוצאים להפסקה בת דקותיים, וכבר מאזינים יעלו אל הקו.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
וגומו לעזרת בונחו.
אחת בשנה קמים לעזרת מוסדות יד מהריץ, תורמים וזוכים להתברך בעת רצון נדירה ומיוחדת מפי קודשו של מרן פוסק עדת תימן הגאון הצדיק רבי יצחק רצה בשליטה. חייגו כעת 050-414-5141, 050-414-5141.
הרגע הזה שאת עומדת ומסתכלת עליהם ישנים כל כך רגועים ואת מחייכת לעצמך, כי את יודעת כשהחיתול שלהם יובש הם ישנים טוב יותר. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם, את פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל,
גם בסגר שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת ביום שישי מהשעה 7 בבוקר, וביום ראשון ערב יום כיפור מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים
חייגו כוכבי 9089.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש
מבצע ראש השנה וסוכות בפיופ יין ואלכוהול. קנו שלושה יינות ממגוון מאות יינות שבחנות וקבלו אחד במתנה. כן, 3+1 על כל מגוון היינות שבחנות.
פיופ יין ואלכוהול.
סנדריה רמת אשכול ומישור אדומים. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
הבשר הכי טעים, הכי איכותי, הכי צעיר ובמחירים הכי זולים. לדוגמה, בשר לחמין רק 38 שקלים לקילוגרם, והכל בחשרות בדץ איגוד האברכים בנשיאותו של מרן הרב שמעון בעדני שליטה.
זאת אומרת, זה מהודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מהודר? לא שמהודר יותר מזה.
להזמנות חייגו 03-30-30-205 03-30-30-205.
חניכיים אדומות או נפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
נו, איך את שולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
אני מחפשת מנהלת לבית הספר. רצינית, עם ידע וכלים נדרשים בחינוך, עם הבנה במקצועות הטיפול, וכמובן, גם יראת שמיים.
כל המעסיקים יודעים, לבוגרות של אונו יש ערך מוסף. מגוון מסלולי לימוד אטרקטיביים לנשים בקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו, בירושלים ובאור יהודה. לפרטים 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
כשאני אופה עם קמח רובינפלד, אני תמיד מכינה כמות כפולה, כי כשהמאפים בריאים וכל כך טעימים, לא פלא שהם נחטפים. קמח חיטה 80% וקמח כוסמין 80% של רובינפלד. הילדים אוהבים וההורים מאושרים. רובינפלד, בריאות עם טעם מנצח, עכשיו על המדפים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שוב נקדם בברכה את דוקטור מיכאל פקטרוביץ', מנהל רשת המרפאות של כללית מודיעין עילית, ערב טוב ומבורך.
ערב טוב.
בבקשה למאזין.
שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית היפות שלך. רציתי לשאול, אני הייתי מושפל בקורונה בבית רפואה שמיר אני, ויש לי מחלת רקע לבבית, שהיה לי כפלב וכמה פיתורים, אז פסק לי רב, פוסק להלכה, שאני חייב לקחת שתייה בשיעורים, כל 29 דקות, ואמר לי גם כן לגבי מזונות, שאם אני צריך לקחת, שאני אקח חצי כזית. רציתי לשאול קודם כל, מה זה נקרא חצי כזית? איזה כמות זה? איך אני אמדוד את זה?
כבר להתייחס לעצם השאלה, נאמר בקצרה לכלל המאזינים. השיעור של חצי כזית הוא שיעור מופשט. כשמתירים לאכול בשיעורים, וזה מה שהתירו לכבודו הרב, ההגדרה היא באכילה, זה בשתייה, נתחיל, זה שיעור של 40 סיסי, ואומר כוסית לחיים שממלאים אותה עד תומה במים, זה 40 סיסי, או שתייה מתוקה 37 סיסי, כי יש לה קצת יותר נפח, זה השיעור של שתייה. השיעור של אכילה, זה שיעור של 27 גרם, שאנחנו מדברים על 27 גרם, הכוונה היא בנפח ולא במשקל. ציינו גרם, אבל הכוונה היא 27 גרם בנפח. לדוגמה, לקחת את הקופסת גפרורים, להוציא את הלשונית הפנימית, הקופסת גפרורים הקטנה, למלות בפנים כמה שנכנס, לא משנה אם זה יהיה ביסקווית עם דחוסים, ואז המשקל יהיה 40 גרם, או שזה יהיה חתיכת עוגת טורט, ואז זה יהיה 8 גרם, זה השיעור של אכילה. אכילה ושתייה לא מצטרפים, ולכן מותר לאכול ולשתות ביחד את ה-40 סיסי משקה, 37 משקה סיסי, משקה שהוא מזין, ואת אותו קופסת גפרורים, את ה-27.5 גרם נפח מותר לאכול ביחד. הפערים הם פערים של 9 דקות, במקרה שיש צורך והוראה מרופא והכרעה של רב, אנחנו גם מצמצמים את הזמן. לכן כשכבודו ציין גם כן את המחלת רקע, וגם כן, אם שמענו נכון, גם כן את אותו נגיף גם יחד, כן. שאדם עבר, יש לו מחלות רקע, והוא היה חולה מאומת. גם אם הוא נמצא בשלבי החלמה, אנחנו צריכים הכרעה של רופא לדעת עד מתי אנחנו מחשיבים אותו עדיין כחולה, אם כי הוא כבר לא מדביק אף אחד בגלל שיש לו מחלות רקע, ואנחנו מחייבים אותו לאכול ולשתות שיעורים החל מהבוקר של יום הכיפורים, לאכול ולשתות. כעת ברשותכם, לאחר שהסברנו באופן כללי, ואנחנו בזה נקצר בהמשך אצל המאזינים, מהם השיעורים ומהם מרחבי הזמנים, נפנה רגע אחד לדוקטור מיכאל שיאמר לנו בתמצות, לאחר מה שכבודו ציין את המחלות רקע, האם עדיין כבודו נחשב לחולה עם הקורונה שהייתה, חולה שעדיין יש לו סכנה, שנצטרך לומר לך לאכול ולשתות גם כבר מעלי לשיעורים. בבקשה, דוקטור מיכאל.
ככה, ראשית כל רציתי לציין שבמחלת רקע שציונה כאן, זאת מחלת הלב, ואני משער שיש עוד מחלות הרקע, יכול להיות שיש השמנה, לחץ דם, יכול להיות שיש תסמונת דום נשימה, שלפעמים אפילו, פעמים רבות אינו מאובחן. הדברים גורמים לכך שהאדם מאבד נוזלים בצורה הרבה יותר משמעותית, והוא נזקק דווקא לדם מדולל, ולכן גם נותנים מדללי דם, כדי למנוע קרישי דם בעתיד בלב, לאלו שעברו אירוע לבבי, ובמוח, לאלו שבעלי רקע, ולאלו שעברו וירוס קורונה, שהוא ידוע כפוגע בכלי הדם במנגנון הקרישה, ובכך הוא חושף להתקף לב ויותר אפילו לאירוע מוחי חולף או קבוע, גם אלו שלא עברו בעבר אירוע כלשהו, וכאן כשמדובר ביהודי שעבר אירוע כבר ונמצא בקבוצת סיכון משמעותית ביותר, חששני מתוך הניסיון רב בטיפול בחולי קורונה עם מחלות רקע, שתשע דקות זה לא כל כך מספיק להגיע לנפח הנוזלים שהוא יצטרך במהלך היממה. א', ב', עקב צורך של דילול הקבוע, מניעת ההתייבשות, פעמים רבות כבר בערב, אחרי התפילה, גם אם הוא לא יצא מהבית, הוא כבר יהיה יבש יחסית ויצטרך נוזלים. זאת אומרת, הדעה שלי חד משמעית על סמך הניסיון שלי וניסיון העולמי ותקשורת עם הרופאים בכל העולם המנוסים בטיפול בחולי קורונה גם בישפוז וגם בבית, שמהערב הוא כבר יצטרך שיעורים. ששיעורים לחומרה, זאת אומרת 9 דקות, 10 דקות, לא יספיקו כדי להגיע לנפח הרצוי. וחוץ מזה, רצוי מאוד, בגלל החולשה של שריר הלב וכלי הדם, שנגרמה או על ידי אירוע לבבי, או כבר לפני כן עקב מחלות הרקע שגרמו לכך, שציינתי שכנראה יש ליהודי, אז צריכים גם תזונה מסוימת. ברוב המקרים מרק טוב, מרק ירקות או מרק עוף צלול, שהוא גם נקרא שתייה, מספיק, ויש מקרים שלא. בשום פנים ואופן אסור לנו להחליש את היהודי הזה ולגרום למצב שהוא יסתכן מפאת חולשת שריר הלב או כלי הדם יותר מזאת שהייתה לפני כניסת הצום.
אז אם ככה, כבודו, אפשר לסכם ולומר שמכיוון שהיהודי היקר גם יש לו מחלות רקע כמו שמניתם, גם עבר את אותו נגיף, הוא כבר מן הלילה צריך לאכול ולשתות בשיעורים קצרים יותר של כל 5 דקות. לא כל 9 דקות, אלא כל 5 דקות, אבל כבודו כן התייחס כי מאזינים רבים מקישים דבר כאן לדבר, ברשותו, האם האכילה נצרכת כאן? כמו השתייה, או שדי בשתייה מזינה? זאת אומרת, שתייה שיש בפנים ערכים תזונתיים גבוהים.
התשובה היא שהמצב, כל מקרה לגופו, לפי מזוגו, הגדרה יהודית יותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנתח את מצב האדם ולראות מה מהלך השיקום שלו. אם הוא משתקם מהר מאוד, והוא מרגיש הרבה יותר טוב, ומתפקד הרבה יותר טוב, וכבר לא ניכרת עליו המחלה, הקורונה, או אירוע לבבי, והוא כמעט חזר לעצמו, והוא גם מסתדר עם שתייה מצוין, ויכול להגיע גם מבחינת ההתארגנות, של סדר יומו ביום כיפור למצב של צריכת הנוזלים המזינים ואינם מזינים, להרגיש טוב, כפי שהדגשתי את זה באופן כללי, לא להרגיש חולשה חס ושלום ולא צמאון ולא רב. לציין עוד נקודה חשובה שמניסיון שלי ורובים אחרים בעולם, צמאון זה אחד הדברים הקשים שמהווים זנב, תופעת לוואי של הקורונה. יש משפחות שלמות שצמאים למשך שבועות רבים עד חודשים לאחר שעברו את המחלה. לא ברור מה המנגנון, או שהנגיף מייבש את הריריות שבפה ובבית הבליה, או שזה משפיע ישירות על המרכז שאחראי על איזון הנוזלים והמלחים בגוף, יותר את המוח. עוד לא ברור, אבל זאת העובדה, וזה גם גורם לצורך יותר בנוזלים מאשר שאר האוכלוסייה לאלה שעברו קורונה לעתים רבות.
זאת אומרת, אם מסכמים את הדברים של כבודו, קשה לתת כאן הגדרה מדויקת, אבל יש כאן בעצם ספק פיקוח נפש, ומכיוון שיש כאן ספק פיקוח נפש, אז אנחנו כבר מן הלילה, כבודו, לסיכומם של דברים, אוכל ושותה כל 5 דקות בשיעורים שהזכרנו, ותנוח דעתך שזה נחשב שצמת, גם אפשר לעלות לתורה, זה נחשב צום לכל דבר בגלל המרווחים, זה לא נחשב שהפרתם את העינוי וברכת רפואה שלמה.
תודה רב, מה זה נקרא נוזלים מזינים? מה הוא התכוון?
נוזלים מזינים הכוונה, לדוגמה שתייה שיש בה ערך תזונתי גבוה, אם זה לדוגמה מצנבים, מצטפוזים, או שאתה לוקח משקה שיש בתוכו ערך מאוד גבוה של ויטמינים, ואתה מערבב אותו והופך אותו בעצם לנוזלי, ואתה מכין את זה מבעוד יום, אנחנו מחשיבים את זה לנוזל. אבל כל דבר שהוא כפו, לדוגמה לבן, יש ספק בין הפוסקים האם הוא מאכל, ואז צריך לשאר אותו בשיעור הקטן שהזכרנו, או כנוזל בשיעור הגבוה.
כן. לגבי כדורים בבוקר, חייבים
לתחת? איזה... איזה כדורים כבודו לוקח? בבקשה, דוקטור.
כמובן, כי מדובר פה בפיקוח נפש גמור, להפסיק כדורים.
ויקח את הכדור ביחד עם המשקה ששותה כל 5 דקות, בוודאי. ברוכים תהיו.
חתימה טובה.
אמן, גמר חתימה טובה. ערב טוב ושנה טובה למאזין, בבקשה.
שלום
וברכה, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך.
רציתי לברר, אני רוצה לברר בשביל ילדה בת 14-14.5 שהיא חולה סכרת נעורים, איך היא צריכה להתנהג בצום?
בבקשה דוקטור מיכאל, סכרת נעורים, איך משפיע צום על ילדה שרק עכשיו התחילה לצום צומות שהיא מחויבת בהם?
סוכרת נעורים זו מחלה שתלויה באופן מוחלט באיזון של החומרים המזינים, זאת אומרת חלבונים, שומנים וסוכר, והיחס בין זה למנות האינסולין מחייב אכילה ושתייה באופן רגיל לחלוטין, אסור בשום פנים באופן לשנות, אפילו במינימום, באופן מזרי, את סוג ותדירות הארוחות וכמות השתייה והאוכל.
זאת אומרת, היא אוכלת ושותה כרגיל, כי אחרת היא מסתכנת.
חד משמעית.
כן, והאם השאלה הזאת שכבודו שאל היא גם כן מן הלילה, כי כבודו לא חילק, אם כי היא אכלה ושתתה והיא רבויה מאוד מהסעודה מפסקת, עדיין היא צריכה להמשיך הלאה בסדר יום הרגיל שלה?
היא חייבת לפי רמות הסוכר ולפי ההדרכה של אחות הסוכרת, שבדרך כלל האנשים בקשר איתה, או מה שהם מכירים כבר ממהלך הסוכרת, איך הם מגיבים לסעודות גדולות יותר, ולהשתדל גם לא להמיס בצורה מוגזמת כדי לא לעלות את רמת הסוכר ולא להגיע לצורך במינונים גבוהים של אינסולין. בכל מקרה, לנהוג כפי שהיא נוהגת בכל שבת, נגיד, שאוכלת סעודה גדולה, אם נוהגת אחר כך ללכת לישון כעבור שעתיים ולא אוכלת קודם ולא שותה קודם, היא לא צריכה לעשות את זה גם ביום כיפור. אבל אם היא שותה ותואמת משהו אחר כך, אז היא חייבת לעשות את זה, לנהוג כמו ביום אחר.
לא לשנות מן ההרגל שלה.
בשום פנים.
אוקיי, אני רוצה רק להוסיף שאלה קטנה בקשר לזה. היא, בתקופה של החצי שנה, כמה חודשים האחרונים, זה אמנם, זה סתם שיגעון ילדות, היא לא צריכה את זה, אבל היא עושה דיאטה. עכשיו, היא עושה את הדיאטה של סוג של 16 שעות, אם הדוקטור מכיר את זה, עושה דיאטה 16 שעות בלי לאכול כלום ובלי לשתות כלום לדעתי, ורק בשעות האחרונות הם שותים. האם
הדיאטה מהווה סכנה לאלה שלוקים בסוכרת נעורים? אם אין הדרכה של אנדוקרינולוג ילדים בכיר שמכיר את הילדה, את הנערה סליחה, ואת הדיאטנית הצמודה, בשום פנים ואופן לא לעשות את זה, כי זה יכול לגרום חלילה וחס לנזקים בלתי.
כן, אבל אני לא שואל אותנו, היא עושה את זה, מה אנחנו עושים עם זה?
אז מה אתה שואל אותנו כרגע שאלה שאולי לא תשמע את התשובות שלנו גם? אם לא מקבלת מרות, אז מה לשאול אותנו כרגע אם היא תצום או לא, על מה זה בדיוק ישפיע אצלה?
חושבני שהשאלה בעצם, כבודו, זה שמכיוון שבלווח היא 16 שעות היא לא אוכלת, אז האם אפשר לבוא ולומר שלאחר ה-16 שעות שהיא לא אכלה, שהיא בעצם נמצאת בצום מהותי, מאז לבוא ולומר שהיא תאכל ותשתה כרגיל? חושבני שזו באמת התשובה, שאם היא לא שומעת בקולנו ולא מקבלת את המרות, וכאן היא נכנסת ממש לסכנה, אבל אף על פי כן היא לא שומעת, צריך לבוא ולשכנע אותה בעדינות ובנחת, אבל ודאי וודאי שלאחר הצום הלא רצוי והלא נכון הזה, שהיא בכל השנה יכולה להכניס עצמה לסיכון במנושה קל וחומר ביום הכיפורים, שתאכל ותשתה מיד כרגיל. הרגילות שלה זה לאכול 8 מתוך 16. זה הרגילות שלה. אבל זה רגילות לא טובה, אבל בשמונה האלה שתאכל כרגיל.
רק רוצה עוד במילה אחת, אם הדוקטור יכול לסתם במילה אחת רק להגיד לי, ובזה אני אסיים, אני לא רוצה יותר מדי. מה יכול לגרום דיאטה כזאת לסכרת נורים ללא הכוונה? מה יכול לגרום לגוף?
יכולה לגרום למצב של עלייה חדה ברמות הסוכר וירידה חדה ברמות הסוכר, עם חוסר איזון של המוגלובין A1C ונזקים לעיניים, לכליות, לכלי הדם בכל הגוף, למוח. הדברים יכולים להיות חלילה מסוכנים, אנחנו נתפלל שיהיה דעת קודם כל. דעת.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה רבה רבה.
תראו, נחת ובריאות.
גמר חתימה טובה, תודה.
גמר חתימה טובה, ברוכים תהיו. שתי שאלות בקצרה, שאלה ראשונה, אישה שילדה, היא שואלת, האם יכולה לאכול פחות מכשיעור? לא. אם היא ילדה, והיא 3 ימים לפני יום הכיפורים, היא אוכלת כרגיל. היא לא מחמירה על עצמה לאכול פחות מכשיעור. אם היא מעבר ל3 ימים מעת לעת לפני יום הכיפורים, אם היא מרגישה טוב, רק אז היא יכולה לאכול פחות מכשיעור. כבר נתייחס לשאלות נוספות מן האתר, מאזינים מחוץ לארץ עומדים על הקו, בבקשה, ערב טוב ומבורך ושנה טובה ומבורכת, בבקשה. בבקשה למאזין, בבקשה. נפל, כבר תנסו להעלות אותו שוב מיד, וכאן נתייחס כאן לשאלה מיידית שרגע ישהנו אותה, האם עדיף לי, ואני פונה כאן לדוקטור מיכאל היקר, שאלה שבאמת הפוסקים התלבטו בה, אבל ההכרעה של גרות משה ורב שלום זמן נוירבך ועוד, שואלים כאן האם עדיף לי, שמדובר כאן באדם שהוא חלש, הוא חלש בצומות, הוא מקבל מיגרנות, הוא מגיע להקאות, הוא מגיע עד לפעמים ממש כדי מצב של השפוז והתעלפויות וכו'. האם עדיף לי לאכול פחות מכשיעור כדי לא להגיע למצב הזה, או שעדיף לי לצום, וכשאני אגיע למצב הזה, השם ירחם. אז באמת אני ראיתי בפוסקים שדנים בדבר, נשמח לשמוע את דעת כבודו זה שכבודו זכה להישמש כל כך הרבה גדולי ישראל, אבל ההכרעה שראיתי באגרות משה ורב משה פיינשטיין ועוד, שזה לא נכון לבוא ולומר, הקודש ברוך הוא יחוס וירחם בהמשך, וכעת אני חש בטוב, ואני אעשה את המקסימום, ושומר פתעים השם. זו לא תמימות נכונה. זה שאדם מודע לגוף שלו, ויודע שהגוף שלו מגיב בריאקציה מאוד לא טובה לצום, להתייבשות וכדומה, הוא יכול למנוע את הדבר על ידי שהוא אוכל פחות פחות מכשיעור, כדי לא להגיע למצב שהוא ישבור את הצום, וגם כן יסכן את עצמו. האם זו גם דעתכם?
בהחלט כן, בדיוק דנתי על זה עם קבוצת הרבנים אמש, על המקרה של אברך צעיר בן 26, שהתאשפז פעמים רבות באחד מבתי חולים המרכזיים, עם המוגלובין 3-4, עקב דימום פנימי במערכת העיכול, שנגרם מצום, לא מחושבן. הוא היה חלש שנים וצם קשה, ולא התייחס לזה. זה גרם לדימומים קשים ומסכני אחרי 18 מנות דם רק הוא התאושש, ולקח שנתיים עד שהוא יכל לצום ביום כיפור. שוב פעם.
זה נקרא מחמיר שתקלתו יותר גדולה מתקנתו. כן, ישר כוח גדול, ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה. בבקשה, ערב טוב למאזין, בבקשה. בבקשה.
היו לי... כן,
אם אפשר להתחיל את השאלה מתחילתה, כי הייתה בעיה בקו, מתחילה בבקשה. ערב טוב ומבורך, בבקשה.
שלום, אני בשבוע 31 להיריון. בעבר היו לי 3 הפלות בשבועות מוקדמים. לידה עם רעלת הריון ולידה בשבוע 36. עכשיו אם במאמץ או מחוסר שתייה כן יכול להיות להתכווצויות, ורציתי לדעת מה כבודו אומר.
אנחנו מתייחסים, כאן הדוקטור מיכאל היקר שומע אותנו גם, אנחנו מתייחסים אלייך כחולה שמועד לסכנה, ולך יש דיני נפשות לא רק עלייך, גם כן על העובר. ומכיוון שההיסטוריה הרפואית שלך מוכיחה שההריונות הם לא פשוטים, ויש תגובה של הגוף שמגיבה בקושי רב, לכן אנחנו צריכים לדאוג שלא תגיע למצב כזה של סיכון, לא לך ולא לעובר, ותקפידי מן הבוקר, מן הבוקר, מיד, בוקר זה לא נצח חמה עולות השחר, מהבוקר להקפיד כל 5 דקות, לשתות כוסית של 40 סיסי של מיץ של דברים מזינים. אם תקפידי על זה מהבוקר עד סוף הצום, את שותה כליטר וחצי, די בזה שהצום יעבור בקלות. והיה...
ולא לחכות...
לא, חלילה לא לחכות, כי כשאת מחכת גם מסכנת את עצמך וגם מפירה את הצום, לא לפי שיעורים. אם כך 2 חטאות חטאנו, את מהבוקר מקפידה לשתות, אפילו שאת מרגישה מצוין, את קמה בבוקר, לא משנה מתי את שותה שיעור של 40 סיסי כוסית של לחיים, משקה מזין, מצטפוזים, מצנבים, כל דבר שהוא, לא לפגום, אין צורך לפגום את השתייה, שיהיה לך ערב כדי שהסוכרים בגוף יעלו, ושתחושי טוב. והיה אם זה עדיין לא מספיק, ובמהלך היום את מרגישה לפתע את מה שהזכרת לפני כן, אז את מורידה את הצמצום של הדברים ל3 דקות, עד סוף הצום, את גם לא מחכה לבעלך להבדלה, לפני שהוא מגיע להבדלה, את כבר שותה רבות, לא אוכלת, עד שהוא מגיע ועושה לך הבדלה.
אוקיי. Okay.
ברוכים okay. תהיו, שנה טובה, ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה. אני רואה שאנחנו צריכים לצאת כאן להפסקה, אז אנחנו נרצה ברשותכם בשעה השנייה, שדוקטור מיכאל היקר, ששוב תודה מעומק הלב, מנהל רשת המרפאות של כללית במודיעין עילית, יועץ רפואי לגדולי ישראל, אם אפשר בשעה הבאה בתחילתה מעט ללמד אותנו בינה בנושא של סוכרת, איך להתנהג איתה, שואלים כאן רבים, בנושא של הצום. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב אליכם בהמשך.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
קהל קדוש ונכבד, ערב יום הכיפורים, הצום הנבחר יומו של הקדוש ברוך הוא, ורבים מבני עמנו מתמודדים עם שאלת הנגיף הנקרא קורונה, איך לנהוג הלכה למעשה ביום הכיפורים. קיימת שאלה ללא מענה. מה הגורם לאחד להיות עם תסמינים ולאחד להיות בלי תסמינים? מה הגורם העיקרי שאנשים ללא מחלות רקע חולים במפתיע, ואחרים שהם נשאים ומדביקים, אבל הם עצמם לא חולים? מתוך הספק שאין מי שידע נאמנה לפותרו, כל חולה בקורונה מאומת הוא בחזקת ספק סכנה לגבי הצום. כי שמה עצם המעמד של הגוף בצום הוא זה שיגרום לתסמינים. כבדיקת קורונה קדם ניתוחי, שאנחנו חוששים שעקב מאמץ הגוף בגלל הניתוח, חלילה התסמינים יופיעו. כך אנחנו מתייחסים לכל חולה שבעצם הוא חולה מאומת ובחזקת ספק סכנה לגבי הצום. חולה קורונה מאומת בלי תסמינים הוא מחויב לצום, אלא אם כן הוא חש חולשה גדולה או סחרחורת, אז יש מקום לבוא ולומר שהגוף לא מגיב טוב לצום. מיד לשיעורים שתייה מזינה שתחזיר לגוף את הכוח להתמודד. והכלל שנאמר ש-14 יום כפול 24 שעות מעת לעת כפול 14 יום מרגע זיהוי הנגיף, אנחנו מתייחסים אליו כחולה גם אם הוא בלי תסמינים. כשיש לו חולשה גדולה או סחרחורת, הורה לפתוב לצום וצריך לשתות מיד לשיעורים שמזינה. לעומת זאת, חולה קורונה שהוא מאומת ויש לו גם תסמינים, אם אין לו חום מעל 38 מעלות, הוא שותה לשיעורים שתייה מזינה כבר מליל יום הכיפורים. כשיש לו חום, הוא גם מאומת וגם יש לו חום, הוא נחשב לחולה שיש בו סכנה, שאוכל ושותה כרגיל כמצב של פיקוח נפש. אסורה עליו התענית. הוא מחויב לאכול ולשתות כרגיל כדין ספק פיקוח נפש. חולה קורונה שנמצא כבר בשלבי החלמה, כל עוד שיש תסמינים, כאבי שרירים, שיעול וכולי, גם אם עברו 10 ימים מהתסמינים והוא כבר בעצם לא מדבק, הוא עדיין מחויב לשתות שיעורים מבוקרו של יום הכיפורים עד חודש לאחר שחלפו התסמינים. כי ההתייחסות אליו כאדם שעבר ניתוח באיברים פנימיים וכעת הוא בשלבי החלמה. לכן גם שעברו 10 ימים מהתסמינים, על אף שהוא לא מדבק, הוא מחויב עדיין לשתות שיעורים, כי אנחנו לא יודעים עדיין איך הגוף יגיב אל הצום. כשהמחלה הצריכה טיפול נשימתי, וכעת הוא מחלים ממנה, כאן צריך להיוועץ ברופא ולשאול רב, עד כמה חודשים עדיין ההשפעה הקשה של המחלה שהוא עבר עדיין קיימת, ולפי זה להכריע. אדם שנמצא בבידוד, כי אנחנו חוששים שמה הוא נדבק, אבל אין לו שום תסמין, הוא צם כרגיל. אדם שנמצא בבידוד שהוא לא מאומת, אבל הוא עם תסמינים, אדם כזה נחשב כחולה קורונה. כי יש לו תסמינים, הוא נמצא בבידוד על אף שהוא לא מאומת. עד שיוכח אחרת, הוא נחשב כחולה קורונה. התסמינים זה כאבי גרון, קוצר נשימה, שיעול וכו'. גם ללא בדיקת קורונה, הוא בחזקת חולה, וכאן תלוי האם יש לו חום או שאין לו חום כפי שדיברנו. אדם שלא נמצא בבידוד, הוא לא סומן כספק חולה, אבל הוא מפתח תסמינים וחום שאופיינים לקורונה, אוכל ושותה שיעורים מהבוקר. אם אין לו חום, שימשיך בבית ורק בבית את הצום. אם הוא יפתח תסמינים, דינו כפי שדיברנו. אדם עם מחלות רקע ללא תסמינים, יש לו מחלות רקע, הוא לוקח תרופות באופן קבוע, המערכת החיסונית שלו מתמודדת או חלשה, שלא יצא מהבית שלו, שיצום רק בבית, שלא ילך לתפילות, שיעשה את כל יום הכיפורים בביתו ומסכן את עצמו בסכנת חיים. אדם שיש לו מחלות רקע והוא גם חולה מאומת, גם אם אין לו תסמינים, הוא בגדר חולה שיש בו סכנה, וממילא הוא אוכל ושותה כרגיל כבר מליל יום הכיפורים. ונחתום בברכה, ואסירותי מחלה מקרבך, אני השם רופאך, ייתן הקודש ברוך הוא, שהנגיף הזה יסור מאיתנו, ורפו ירפא, ונזכה להיחתם לחיים טובים ולשלום בתוך כלל ישראל.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים היידנס.